אנחנו בדף רמה. פסקה ג' הלכות חנוכה. וזה בחינת ההזעות של הכהן הגדול ביום הכיפורים, לפני ולפנים, ובהיכל. שהיו אחת למעלה ושבע למטה, כדי שיעיר אור האהבה שבדעת. אמרנו שאור האהבה שבדעת זה האור של הבחינה העליונה, שהוא הכהן הגדול, צדיק, שהוא בחינת אחת למעלה, כלומר עולם הבא, ושבע למטה, בשבע למטה, שהם בחינת שבע מידות שבע ימים. אז מכוח האינסוף, כן, מאירים לסוף, שהוא בחינת אהבה שבמידות ובזמן. כי שמעתי ששמונת ימי חנוכה הם כנגד שמונה הזעות של הכהן הגדול ביום הכיפורים. היינו כאן יניקה מהכוח העליון לשבע תחתונות. ועל כן היה מונה ההזעה הראשונה שלמעלה עם כל השבע שלמטה. כל פעם, כן, אחת ו... כמו שכתוב, אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים וכו'. כדי שיעיר אור דלעילה, האור העליון, בחינת האהבה שבדעת, בחינת אחת למעלה, בשבע שלמטה, בחינת שבעת ימים ומידות. כן, אז למעלה אין מידות, למעלה זה מוחין, אז המוחין מאירים במידות. וכלומר, האחד, המוחין נקראים בסוד האחדות, כי שם יש אלמד ייחודה, אז זה נקרא אחת. והוא מאיר בשבע שלמטה, שזה אלמד פירודה.
זה חלל מעניין, שפעם כתוב שמונה, אבל אפשר להיות שמונה, שמונה את התחתונות.
נכון.
שמונה את הספירות.
כן, נכון. זה הבנים שלה.
הבנים שלה. אפשר לספור אותם.
נכון. בני בינה ימי שמונה. כי הכהן הגדול, שהוא בחינת אהבה גדולה העליונה, היה נכנס ביום הכיפורים לפני ולפנים. איך הוא יכול להיכנס? בגלל שהוא מאותה בחינה. כלומר, הוא זה שזכה לאהבה שבדעת. אל מקום הארון והלוחות, שהוא בחינת הדעת עליון, כי בית המקדש בכלל הוא בחינת דעת. כן? זה הכוח של בית המקדש, שהוא חיבורים, חיבור בין העולמות. אז הוא נכנס לשם, למקום הפנימי ביותר, כמו שכתב רבנו ז"ל כמה פעמים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל בברכות, כל מי שיש בו דעה, אז כאילו נבנה בית המקדש בימיו, לפחות במנגנון פרטי, אינדיבידואלי של האדם עצמו. אך גם מבחינת דעת שיש כמה וכמה מדרגות, כמו שכתב רבנו ז"ל במאמר הנ"ל, כן, כי בעצם זה מה שרצו לבטל היוונים, את ההדרגתיות בקדושה. כאילו שהכל שווה, וגם כל הקדושות שוות. קדושת יוון, קדושת ישראל, איזה מין עירבוביה גדולה. אז פה אנחנו רואים שיש מדרגות, כי בחינת אהבה שבדעת, שבמדרגה התחתונה, הוא בחינת אהבה שבימים. כלומר, אם תיקח את החלק התחתון של האהבה שבדעת, זה בעצם הדעת שמתייחס לזיירנטים, כלומר, כמו נשמת וו קצוות. זה נקרא דעת תחתון. אז הוא מחבר, כן, את המדרגה הזאת של דעת, בחינת אהבה שבימים, במדרגה העליונה.
הרגליים של של העליון מחבר עם הראש של התחתון.
כן, נכון. ועל כן היה בבית המקדש עצמו כמה וכמה קדושות, בחינת כמה מדרגות. כן? אי אפשר לומר שכל בית המקדש הוא קדושה אחת. נכון שזה קדושה אחת, אבל בתוכה יש מעלות. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, עזרת ישראל מקודשת ממנו וכו' וכו'. מקום דריסת רגלי הכהנים מקודש ממנו. בין האולם ולמזבח מקודש ממנו, וההיכל מקודש עד לפני ולפנים, מקודש ממנו, שאין נכנס לשם אלא הכהן הגדול ביום הכיפורים. כי שם תכלית הקדושה, תכלית הדעת העליון, שם היה עומד הארון והלוחות, שקיבל משה רבנו עליו השלום, מידיו של הקדוש ברוך הוא. ושם עיקר אהבתם של ישראל עם אביהם שבשמיים, מבחינת בן שדי ילים, שהם בדי הארון, שני הידיות, שתי המקלות, ששם היה נותן הכהן הגדול הכתורת על האש ביום הכיפורים, ושם היזה את ההזעות אחת למעלה ושבע למטה לחפר על כל ישראל. כלומר, איפה מחפשים כפרה? במקום הכי פנימי. משם מקבלים את הכוח מן הפנים אל החוץ. אז הולכים למקום פנימי ביותר, ומשם שואבים את הכוח כדי להביא לשבע תחתונות, לימים, לבחינת הזמן. כל הכפרות על כל החטאים תלויים בכהנים שהיו מקריבים הקורבנות על ישראל, כי הכהן איש חסד. הוא בחינת גיבור כוח, כי הכהנים היו אנשי חיל, גיבורים גדולים. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כי עיקר הכהונה זכו על ידי קדושת הברית. כמו שכתוב, כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו. זה הכהן. הכהן, כן, הכהנים הראשונים, הם היו לוויים, כן? הם שבט לוי. ויש להם גבורה. כלומר, השורש שלהם הוא בא מהגבורה. הגבורה של בריתך ינצורו, שזה בחינת גיבורי כוח. לכן היסוד הפנימי של הכהן הוא גבורה דווקא. אבל הוא מתגלה בחסד.
כל הסיפור של שמעון הלוי, שם
מדברים על זה שם. כן, נכון. אז הלל עינון מתגברים על יצרהון, אלו הם אלה שמתגברים על היצר שלהם. עיקר ההתגברות על יצרו רק בתאווה זו. כלומר, בתאוות היסוד. ועל כן מחמת שהכהן איש חסד הוא, בחינת גיבור כוח שכפה את יצרו וזכה לאהבה שבדעת, בחינת כי שפתי כהן ישמרו דעת, שהם בחינת הצדיק האמת, כי הכהנים בכלל הם בחינת אהבה שבדעת, כנגד כלל ישראל. על כן, כשאחד מישראל נפל באיזה חטא חס ושלום, היה מביא קורבן אל הכהן, היו סומכים על הקורבן ומתוודים כל אבונותיהם. ועל ידי זה נמשכו כל האבונות על הבהמה של הקורבן, וכשלקחה הכהן להקריבה, היה תכף נופל ונכנע ונתבטל הרע, שם החטאים והאבונות. ונתגלה ונתברר בחינת ימי טוב, בחינת התורה שהייתה מסתרת שם. כלומר, האבונות בעצם היו מתחלפים עם ימי הטוב. היה איזה מין בירור. כאילו, שמים, זורקים את כל מה שזר ומקבלים מיד את מה שהיה חסר. כי הרע נפל ונתבטל כנגד הכהן, איש החסד. אמרנו שכשהרע רואה מדרגה גדולה כמו צדיק, אז הוא מתבטל, שהוא בחינת גיבור כוח, בחינת הצדיק שזכה לכפות את יצרו וכו'. על כן הייתה עיקר הכפרה בבית המקדש, כי חייב שזה יהיה ממקום מאוד מאוד פנימי. אי אפשר לחפר, אלא מתוכן, ממקום פנימי מאוד. כי כפרה פירושו שהטהרה היא נמצאת מתחת, רק שצריך להסיר את הקליפה. אז איפה אפשר למצוא דבר כזה? איפה אפשר לעשות עבודה פנימית כזאת? רק במקום פנימי, או ממקום פנימי. כי שם הוא בחינת הדעת, בחינת אהבה שבדעת, שעל ידי זה עיקר הכוח של הצדיק. להכניע, כן, הרע, ולבטלו מישראל, על ידי שזכה לבחינת אהבה שבדעת וכו'. כל מה שצריכים כפרה גדולה ביותר, צריכים שיתעסק בו צדיק גדול ביותר. כי העבודה יותר קשה, אז צריך אדם יותר פנימי. גדול זה אומר שיש לו מוחים, כן, יותר. כדי שיוכל להמשיך אור האהבה שבדעת העליון יותר. הרי יש מדרגות מדרגות, אז ככל שהוא פנימי יותר, הוא יכול לעשות עבודה יותר בחיצוניות. על כן, ביום הכיפורים, שאז צריכים כפרה על כל אבונות, על כלל ישראל, על כן כל העבודות של יום הכיפורים לא היו קשרים, אלא בכהן הגדול. שהוא בחינת הצדיק הגדול, שיש לו כוח להיכנס לפני ולפנים, להמשיך משם, אור האהבה שבדעת העליון מאוד, על ידי זה היה מכפר על כל ישראל. היה לו כוח להכניע ולבטל כל הרע של כל האבונות של כל ישראל ולגלות הטוב, נעינו הימי טוב, להאיר בו אור רב מלמעלה, בחינת אהבה שבדעת, שזה בחינת אחת למעלה ושבע למטה.
אני אומר כאילו בו שקפת...
מה?
נכון, זה נשמע בקטע האחרון, שנניח על עכשיו דיברנו על בינה נניח, אז פה הוא קפץ לתגונן גלגלת או משהו כזה.
אה.
שהוא בחינת צדיק גדול של עולת העליון מאוד,
כן.
כזה, ועדי זה מחפר את כל ישראל, כי היה לו כוח להכנע ולתן לכל הרע, של כל העבון של כל ישראל ולעולת טוב, אנו פה נדבר על האמת טוב, והיו בו אור רב מנעלה, מבחינת האהבה שבדעת, שזו בחינה אחת. ביי.
האמת שזה מבחינה כללית, זה מה שחשוב להבין. כלומר, כמה שיותר עליון, כמה שיותר יכול לחפר על כלל.
יש הבדל, ברור שיש הבדל, בין בינה, הרי יש מודלות, בינה נכס, התחום זה הרגליים של העולם הבא.
כן. אבל הגילוי עובר משם. אז לכן תמיד זה עובר מהחלק התחתון הזה, או מישראל סבא ותבונה.
כן,
שזה באמת יותר נמוך. אבל כמובן שהאנרגיה הפנימית באה מהיש הראשון, מחוכמה, כן. ומאור הכתר, יסוד האבא של חוכמה, כן, תלוי במה אנחנו אומרים, אבל באמת, ככל שעולים יותר, נהיים כלליים יותר. והכפרה היא יותר כללית.
היה
התבונה. כן.
בערכים של ישראל סבא התבונה. התבונה, כמו שאתה אומר, זה...
מלכות דבינה.
מלכות דבינה, זאת אומרת, זה הנקודה, בוא נגיד, הכי תחתונה של העולם הבא.
נכון.
זאת אומרת, משם, ברור שהכל, כאילו, לא יודע אם הכל, כי היינו גם לפעמים דילוגים, אבל בדרך כלל...
כן, נאי דתבונה.
נאי דתבונה, דברים עוברים דרך שם. למה כשדברים על החוכמה, היא עוברת דרך שם?
כן, כן. אבל זה בחלק הראשון. כשמקבלים מוחין דגדלות, מקבלים ישירות מלמעלה. כבר מבינה עצמה. כי יש מדרגות בגדלות, כן? יש גדלות א', גדלות ב'. אז כשמקבלים מוחין, גם במוחין יש מדרגות מדרגות. לפעמים שמקבלים מבינה עצמה, מקבלים מהחלק התחתון.
אבל בכל מקרה זה עובר דרך, גם כשמקבלים חלקים יותר עליונים, בכל מקרה עובר דרך החלקים התחתונים?
כן, זה עובר דרך החלקים, אבל אתה מקבל ממדרגה עליונה יותר, נכון. וזה בחינת ההלל של חנוכה. זה בחינת בשם ההלל דבר, באלוהים ההלל דבר. הנאמר במאמר הנ"ל, שהוא בחינת שלום שזוכים על ידי התורה שמגלים ובונים מעמקי הקליפות על ידי כפיית היצר. כלומר, זה מין תורה שנבנית מהקליפה עצמה, מין ברור, כן? למה ישראל יצאו לגלות? כדי לגלות שם את רחל. הנה רחל באה עם הצוד. איפה הייתה רחל? אצל לבן. כן, לבן זה קליפה, כן, לבן הרמאי, לבן הארמי. הוא בעצם יצא משם בירור גדול, היה צריך מישהו שיכול לעשות בירור כזה, זה יעקב. אז יעקב נוסע, הולך לשם רחוק רחוק, בתוך הקליפות, והוא מוציא את היעלום הזה שנקרא רחל. אבל לפני זה הוא עושה עבודה כדי להגיע לרחל הזאת. זה בעצם סיפור הגלות. הרי יעקב הוא כלל ישראל באיש אחד. זה כל האומה הישראלית. כלומר, כשכתוב היצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, זה הגלות של עם ישראל. כל עם ישראל יוצא לגלות. מעשה אבות סימן לבנים. אז למה הוא יוצא? כדי לחזור עם רחל ולאה והילדים. שזה רמז לבירורים שניצוצות שעם ישראל עושה בזמן שהוא נמצא בגלות. ולכן זה אותו דבר. כלומר, הולכים להביא, לגלות ובונים מעמקה קליפות על ידי כפיית היצר. כי זה עיקר ההלל כשזוכים למצוא את השם יתברך בכל מקום. כשאומר שהוא עבד ברחל שבע ימים, שבע שנים, כן, שבע ימים זה אותו סוד. כלומר, הוא עבר את כל המדרגות של הטבע כדי לקבל את המדרגה השמינית הזאת. בין בטיב ובין באק.
היום בעינת, אין אחד עם זה, כי אם לא הבנת.
כן. בחינת מעולל אקרא השם, ומין אויביי יבשע. מה זה מין אויביי? מהכוח של האויב אני מוציא את הישוע. בחינת מין המיצר קראתיה. כאן המצר זה נגיד לבן, וקראתי אז רחל.
כן?
כן.
אם לא היית אומר לי, אני חושב מן המצר זה השבע, והיה זה המוחים.
אותו דבר. אז ממי זה רחל?
לא, עכשיו לפי מה שאתה אמרת, זה נשמע לי בפוך כאילו בסדר.
לא.
אבל זה נשמע לי, לבן נשמע לי משהו פוטנציאלי כזה, גבוה, כמו פרעה למשל.
נו, אבל לבן הוא מתגלה בשבע. לבן הוא לא מדרגה שהוא בשמונה, הוא מדרגה שהוא בשבע.
אה, כן?
כן. אנחנו לא מדברים על הלבן, על הלובן העליון, על הלבן בקדושה. פה זה רב בקליפה.
כן, אבל...
אצלו הכל שבע.
ויש איזה פרדוקס כזה, גם כאן מצרים, זה בעצם אותו דבר, כי אמרנו שהיה...
נכון, נכון.
מצד אחד מצרים...
אבל הם תקועים.
מצרים מאוד נמוכה, ורבת הארץ, והכי שבע שיכול להיות אפילו הכי... נכון, הכי טבעת וכלים, והכי במובן הגס וה... מה היה שאני מחפש? הלא מעובד של המינה. הוא משהו לא מעובד, אז הוא יכול להיות פוטנציאל יכול להיות גם משהו לא מעובד.
נכון.
הנה, יש לך צבעים. הולך לצייר. צד אחד זה דבר מאוד יפה צבעים, זה ההתחלה של הכל. אז זה יכול לשמוע פה פוטנציאל, כמו דווקא שמונה בצפונה. מצד שני, זה דברים, זה גם פרו.
נכון.
זאת אומרת, אם זה המיצר והמחשבות, זה הפוטנציאל, אז בואו נראה איך אנחנו עובדים את זה פה לעולם הזה.
כן.
אפשר לעבוד את זה גם הפוך, שדווקא זה אחד עם התחתונים.
נכון. זאת אומרת שבעצם אין אפשרות אצלם לעשות חיבור בין העולם. כלומר, או שזה עליון בלי תחתון, או שזה תחתון בלי עליון. כלומר, פעם הם למעלה, פעם הם למטה. אבל הם לא יכולים להיות גם למעלה וגם למטה. כמו ביוון. או פילוסופיה או ספרטה. אז יש את החלק העליון, יש את החלק התחתון. אבל תמיד, תמיד זה בגדר שכל אנושי. לא חשוב באיזה מדרגה אתה מדבר, הם עדיין כלולים בתוך השבע. קשה להם לצאת משם. הם תקועים בטבע. אז לכן, אנחנו מביאים את ההלל ב... בחנוכה, כי אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה שיכולנו להוציא יקר מזולל. כלומר, איך גילינו את האור בתוך החושך? שזה בחינת בשם מהלל דבר באלוהים מהלל, שזה עיקר ההלל. מה זה בשם מהלל דבר באלוהים מהלל דבר?
שוב, שתי הבחינות.
נכון, פעם בהוויה, פעם באלוהות. כן. וזה בחינת הצדקה שנוהגים ליתן בחנוכה, כן, מעות חנוכה. כי עיקר העניות חז ושלום הוא מחמת התגברות ימי הרע על ימי הטוב, שהוא בחינת פגימת הלבנה, שמשם העניות, שהוא בחינת התגברות שבע שני הרעב על שבע שני הסבע, חז ושלום. בבחינת כל ימי עני רעים. כלומר, החלק הרע של המציאות גובר על החלק הטוב, על הגילוי. שזה נותן צדקה לעני, הוא בחינת צדיק. בחינת צדיק חונן ונותן. הוא מכניע ימי רע מן העני. כלומר, כשאתה נותן צדקה לעני, אתה צריך כוונה. למתק את הדין שנמצא בעני הזה. כלומר, להפוך אותו ברגע אחד לעשיר כזה. למין מדרגה שיש לו עכשיו, של שפע. אז זה נקרא שאתה מכניע את ימי הרע מן העני ומתגלה בחינת ימי הטוב, אתה הופך אותו לטוב. כן, זה לא סתם לתת לו כסף, אלא להוציא, לשנות את המנגנון חשיבה שלו. הוא עכשיו במנגנון של חשיבת רע, של העוני, של מרוד, כן? כל ימי עני רעים, ואתה הופך לו את זה לימי טוב. בחינת טוב איש חונן ומלווה יחלקל דבריו, בחינת עושי דברו. עיקר הצדקה הוא להיתן לעני הגון העוסק בתורה ובמצוות. כלומר, לא סתם עני, אלא עני שהוא באמת תלמיד חכם. להיות תומכי דאורייתא, וכשנותן לעני כזה, נמצא שהוא בונה את התורה ממש על ידי הצדקה שהוא נותן לו. למה? כי בזכות הדבר הזה, הבחור הזה לומד ומתעלה. כי הוא מסמיך את התלמיד חכם ויכול לעסוק בתורה על ידי זה. כי מקודם היה מתבטל מדברי תורה, מחמת חיסרון הפרנסה. כי אם אין קמח, אין תורה. ועכשיו על ידי שזה נותן לו צדקה וסומך אותו, הוא יכול לעסוק בתורה. נמצא שזה עוסק בתורה על ידו. נמצא שהוא בחינת בונה את התורה, והיינו הימי טוב, שמגלה מתוך הימי רע, מתוך דוחק והעניות, שהם בחינת ימי רע.
שהוא מתייחס פה לתורה, שדווקא זה שלומד תורה, הוא מלומד רק תורה, הוא קצת בעניות.
כן. צריך את זה שיפרש אותו.
סומכי
דאורייתא, כן.
סומכי דאורייתא. באמת שמעתי שיעור שנתת, מפעטים בנושא הזה שסב לא רצה לקחת תפקיד של סומכי דאורייתא, גם הנחש, דווקא שאם היה לוקח את מעלה יותר גבוה, היה שם דוגמה מאוד מדויקת, ששמביאו לארי, שזבולון ליששכר, זבולון עולם חוכמה, אבל סליחה, ישכר הוא חוכמה, אבל זבולון בכתר. כי הוא
תומך.
כשהוא לוקח את זה בצורה.
נכון. על כן הוא מבחינת הצדיק, שהוא בונה גם כן את התורה, את ימי הטוב, הוא מכניע ימי רע. ועל כן על ידי הצדקה זוכה לבחינת אהבה שבדה. זה אדם שבעצם תומך ויש לו את המנגנון הזה, הוא הופך את העני לעשיר במרכאות, אז הוא בעצם זוכה לבחינת אהבה שבדעת, שהוא בחינת סתרי תורה. אז זה נותן לו כוח, כן, לעלות, לגלות מדרגות פנימיות יותר, סודיות יותר, ולכן יש לו בחינת סתרי תורה.
רגע, הסיכום של השיעור שם, כן. יש שם חילוק בין אדם לעולם וחברים, שמי שלומד סתרי תורה, הוא ממילא לא צריך לא את זה,
הוא עבר את כל המדרגות האלה. נכון. כי המדרגה הפנימית היא בעצם למעלה מכל הבחינות. היא מעבר, כן? זה נקרא סתרי תורה, שהוא בחינת אורות הצחצחות. כאן זה כבר לא, זה מין משחק אחר, ברמה אחרת, כידוע. בחינת ותפק לרעב נפשך, ואז יבקע קשחה אורך. והסביע בצחצחות נפשך. צחצחות זה עולם, כן, שהוא למעלה מעולם האצילות, מדרגה גדולה מאוד. כי משם עיקר השפע, מבחינת בניי, כן, בני חיי ומזונה, לאו בזכותה תליה מילתא, כי אם במזלה תליה מילתא, שהוא המזל העליון, שהוא מבחינת אהבה שבדעת, מבחינת סתרי אורייתא, מבחינת אורייתא דעתיקה סתימאה כידוע. זאת אומרת, מדרגה שהיא בכלל לא מובנת, אבל משם בעצם האדם התומך, האדם המשפיע, כן, יכול לגעת בלי להרגיש בנקודות הללו בגלל שהוא בהשפעה. כן, כל זה בגלל שהוא תומך, כל זה בגלל שהוא משפיע, כל זה בגלל שהוא הופך את הרע לטוב. כלומר, יש לו עין מיוחדת עם זווית ראייה מחודשת. הוא מסתכל על המציאות בעין אחרת. אז זה אורייתא דעתיקא. זה בחינת מה שלעולם קוראים פרשת מקץ בחנוכה, תמיד. כי זאת הפרשה מדברת מגדולת יוסף הצדיק שנתגדל בארץ מצרים. זה הסוד, כן? עכשיו הוא מלביש לך את זה בשחקנים, הוא אומר לך, הנה, זה מה שאמרנו עכשיו, זה יוסף במצרים. איך אפשר להתגדל במצרים? הרי מצרים זה קליפה. ופתאום אתה מוצא שם נקודת אור שנקראת יוסף, והיא נתגדלת שם. על ידי שקפה את יצרו, כל זה בגלל שהוא שלט, כן, עם אשת פוטיפר. ועל ידי זה זכה שמתבטל הרע נגדו. כלומר, יש לך מלחמה, מאבק פנימי, אם אתה מנצח אותו, מיד אתה מקבל אורות מלמעלה. גם פותחים לך שערים לראות דברים ולדייק במה שאתה רואה, וגם להיות אמיתי במה שאתה רואה. והקדוש ברוך הוא גם כן מכוון לפי מה שאתה עושה ואומר. לכן זה כאילו מתבטל הרע נגדו, דהיינו הימי רע, ועל כן נעשה מושל על כל ארץ מצרים. כלומר, מושל על הקליפה. מושל על יצרו. שהוא תוקף הרע וערבת הארץ. כי תוקף הרע של ארץ מצרים מתבטל נגדו עד שנעשה מושל עליהם. והכניע כל הרע של מצרים עד שהיו יכולים ישראל להיות שם אחר כך בגלות. זה סוד, איך אפשר להיות בגלות במקום כזה, כן, ולשמור בכלל על ניצוץ, על גחלת, שבשביל זה הוכרח יוסף להיות שם מקודם, כי אם לאו לא היו יכולים לסבול את הגלות של מצרים. אז מי בעצם מחזיק את כולם שם? יוסף הצדיק. הוא מכניע את הרע, כופה את הרע, בשביל הזמן שישראל צריכים להיות שם עד שהם יבררו ויוצאו משם את הקדושה שהייתה גנוזה במצרים. כלומר, קדושת עם ישראל.
בסדר, שהפגדים הולכים לעשות סיום מקדים, שעושים מסע, אתה יודע, המפגדים עושים את המסע יוצאו לפני. למרות שבאמת החיים יעמדו בסביבה, הכל בסדר.
כן, מכינים את השטח. שהיה שם תוקף הרע מאוד, אבל על ידי כוח של יוסף הצדיק, שהתגבר על יצרו, על ידי זה נכנע הרע של מצרים ונתבטל כנגדו. זאת אומרת, הסיפור של יוסף ואשת פוטיפר, זה סיפור בעצם של הקדושה והקליפה. ובגלל שהוא שלט והקליפה לא שלטה בו, וינוס ויצא החוצה, אז אפשר לומר שהוינוס ויצא החוצה זה יציאת מצרים. כן? יצא מהציפורניים שלה, של מצרים. היא מסמלת את מצרים בדמותה של אותה אישה.
אתם מדרשים לי בקרטנו, מביא אותנו דוגמאות של קריאת ים סוף ממש אומרים, והיה מסוים, והיה מסוים, זה כאילו הגבלה בין ארונו של יוסף.
הים ראה וינוס את ארונו של יוסף, נכון. אז הבניין הזה, הוא בניין גדול, כן? ארונו של יוסף זה אפילו לא יוסף.
אמר, נכון,
נכון, עטרת היסוד. אז נתבטל נגדו, על כן היה יכול יוסף לפתור חלומות. כלומר, איך הקדוש ברוך הוא נותן לו? אמר, בגלל שהוא שלט, אז מיד יש לו שליטה גם על החלום. כלומר, הוא יכול לתרגם חלום, לפתור אותו, להביא אותו למציאות. למה? כי אין מפריע עכשיו. אם הוא היה מפעיל בציפורניה של אשת פוטיפר, היא הייתה מבדילה בין העולמות. היא הייתה חותכת וקושרת אותו בעולם אחד, בלי יכולת להגיע לעולם עליון. עכשיו שהוא שלט על זה, אז יש לו מעבר, המעבר פתוח. אז כל חלום הופך להיות מציאות, בלי שום בעיה. לכן הוא יכול לפתוח חלומות, כי החלום הוא מעורב עם דברים בטלים. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שזה בחינת התערבות הטוב עם הרע. אין לך בדרך כלל חלומות נקיים, תמיד יש איזה מין ערבוביה כזאת של מסרים שבאים מעולם לא אמיתי, בתוך החלום שהוא אמיתי. וצריך לעשות בירור גם בתוך החלום עצמו. מי שיודע לפרש את החלום, הוא יודע מה לזרוק מהחלום. מה שלא קשור בכלל לחלום. אז גם יוסף במצרים, הוא יודע מה הוא צריך לעשות שם. זה לא איזה בן אדם שהתבלבל, הגיע לשם למצרים ושכח את הדרך. הוא הגיע למצרים ולא שוכח את הדרך, כי הדבר הכי פשוט במצרים זה, זהו, לשכוח את הדרך. בוא נתעסק במה שיש פה, נהנה. אנחנו בין כה וכה נמצאים כאן. אז הנה, יש אישה יפה, יש את פוטיפר, וזהו. לא, הוא לא שוכח לרגע אחד את הכיוון, את היעד. היעד, כן, תמיד לנגד אליו, עיניו. היעד זה המלכות, כי הוא יסוד. ומלכות היא קדושה, לכן יבואו לבלבל אותו עם מלכויות אחרות, בקליפה. חז ושלום, אם הוא היה הולך עם אשת פוטיפר, אז הקדושה הייתה נותנת שפע לקליפה, והיה העולם עכשיו, חז ושלום, שולט בזכות היניקה מהקדושה, מיסוד הקדושה. קטסטרופה. כלומר, יוסף הבין שהמהלך הפרטי שלו עכשיו הוא מהלך כללי. הוא היסוד הקדוש, אם הוא נותן עכשיו את כוחו חז ושלום לקליפה, נגמר. זה מה שאומר הזוהר על כל יהודי ויהודי שנמצא בחול. שהוא נותן טיפות זרע למקום שהוא נמצא בו, כלומר למלכות הקליפה. במקום לתת למלכות הקדושה במקומו, בארצו, לעומתו. כי האמת שיש בחלום הזה מבחינת טוב, מבחינת ימי טוב, והשקר דברים בטילים של החלום. אז גם שם צריך לעשות בירור, צריך אדם חכם, וזה בחינת ימי רע. אז גם כשקמים מהחלום צריך לתרגם את החלום לכיוון טוב. כלומר, להיות בעין טובה אפילו עם מה שאתה רואה וממה שאתה מרגיש על עצמך. ולא חז ושלום לחבל בעצמך וכל הזמן להשפיל את עצמך במילים שליליות. אז זה בחינת ימי רע, ומחמד שהימי רע מכסים על ימי טוב, כי זה התכונה שלהם, הם תמיד קליפה. הם תמיד מכסים, זאת אומרת, קל יותר לראות את ימי הרע מאשר לראות את ימי הטוב, כי הטוב הוא תמיד גנוז, הוא תמיד פנימי, הוא תמיד שני, הקליפה קודמת לפרי. אז קל יותר לראות את הקליפה. אדם שלא עושה מאמץ, הוא יהיה פסימי. כלומר, כדי להיות פסימי, צריך להיות בלי מאמץ. כן, פסימי זה המשך של פסיבי, בוא נגיד. ואופטימי זה המשך של אקטיבי. כדי להיות אופטימי, אתה צריך לעשות מאמץ. זה לא אופטימיות שבאה לבד. זה אופטימיות בגלל שנכנסת פנימה וראית את הרובד הפנימי יותר. כלומר, מי שנמצא בחיצוניות, באופן אוטומטי הוא פסימי. כי זה מה שרואים בחוץ. אז יגידו לך אנשים, תהיה מציאותי. כי מציאות בשבילם זה החלק החיצוני של המציאות. ואתה יודע שהמציאות היא הפנימית, היא הנשמה, התוכן, שזאת המציאות. ובפרט בשינה וחלום, שאז הוא אחיזתם, כי כבר כל הבחינה הזאת של שינה זה כבר גלות. כן, כשיעקב יוצא לגלות, הדבר הראשון שהוא עושה זה הוא יושן. יעקב. ויפגע במקום ויעלן שם. כי בא השמש. מה זה כי בא השמש? שקעה לו השמש. למה שקעה השמש? כי זה התכונה של הגלות. זה לעבוד את השם דרך החושך. לכן יעקב תיקן תפילת ערבית. ברכות כבב. למה הוא תיקן תפילת ערבית? בגלל שהוא מתקן תפילה מיוחדת לזמן של חושך. איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך הגלות. זה נקרא שהוא מתקן תפילת ערבית. זה לא שהוא אומר, טוב, אבא שלי וסבא שלי כבר תקנו שתי תפילות, בואו נוסיף גם אני משהו. אלא הוא בונה איך לעבוד את השם דרך העלם הקדושה, דרך החושך של הגלות. זה נקרא תפילת ערבית. איך עובדים את השם גם בתוך החושך. על כן, אי אפשר לעבוד על פיתון החלום. קשה. למה? כי זה שינה, זה גלות, זה הכל נמוך. אבל הצדיק, כמו יוסף הצדיק, שקפה את יצרו והכניע ימי רע, אזי תכף כששומע חלום, אזי הרע, דהיינו ימי רע נופלים ומתבטלים, כן, ומתגלים רק ימי הטוב. זאת אומרת, הצדיק יש לו את הכוח הזה לבטל, הרע מתבטל ממילא כשהוא מסתכל על הצדיק. הוא לא יכול להסתכל על הפנים שלו. אז הוא נופל. אז מי נשאר מהחלום? זה כמו בעצם... מסנפה, כן? מסנן. כל הרב נעלם ברגע שהוא רואה את הצדיק, שהוא בחינת האמת והטוב שבחלום, שהוא פתרון החלום. אז נשאר לו רק האמת, רק הנקודות האמיתיות בתוך החלום כולו. לפעמים מספרים לך חלומות, זה רבע שעה חלום. נו, מתי זה נגמר? כן? אבל בכל החלום הזה לא היה נקודה, כי אם אולי נקודה אחת קטנה, שאותה צריך לשלוף משם. זה בחינת חלום בראש שלא יכלו כולם לעמוד על פתרונו. כי חלומו היה שבע שני הסבה ושבע שני הרעב, שזה בחינת זו ממש, שנתגבר שבע שני הרעב שהם בחינת שבע ימי רע, על השבע שני הסבה שהם ימי טוב. כלומר אצלו הרע יתגבר על הטוב, בחינת ותבלן הפרות הרעות וכו'. עד שאשר נתכסה ונתעלם לגמרי על ידי ימי רע שכיסו עליהם. כלומר, הימים הרעים כיסו את הימים הטובים, זה הפרות הרעות שאכלו את הפרות השמנות. מבחינה זה לא נודע, כי באו אל קרבנה, עד כדי כך שכשרואים, לא רואים את הטוב בפנים, רואים רק את הרע החיצוני. ועל כן לא היה יכול שום אדם לעמוד על פתרונו, לברר האמת והטוב שבו. למה? כי הטוב איננו זה. היה נמצא איפה? בתוך הפרות. כן. בקרביים, זאת אומרת בפנימיות. ורק מי שמסוגל לראות פנימיות יכול לראות את הטוב בתוך הפרה הזאת. אם לא, אתה רואה רק פרה רזה, אתה רואה חס ושלום דבר שלילי, אתה מסתכל על מציאות חיצונית ולכן אתה קובע דברים שליליים חס ושלום. והטוב שבו, כי אם יוסף הצדיק, אז רק יוסף שהוא הפנימיות יכול לראות את זה. כי אצלו מתבטלים ימי רע, החיצוניות מתבטלת, מבחינת שבע שני רע. אז בעצם מה ראה יוסף? הוא ראה רק את שבע הפרות השמנות. הוא לא ראה את שבע הפרות הרזות. ועל כן היה יודע פתרון האמת של החלום, וזכה להחיות עם רב. הוא ראה את הטוב, לקבץ אוכל בשבע שני הסבה, שהם מבחינת ימי טוב. כלומר, מה הוא עשה? הוא התעסק רק בטוב. הוא אמר, הנה עכשיו יש שבע שנים של טוב, אני אוסף עכשיו.
המקצוע גדול ו...
עבודה קשה. נכון. לגלות זכות על עם ישראל זה אותו דבר. זה מה שהיה אומר הרב קוק. כדי לגלות זה לא איזה מין, כן, נו נו נו, איזה חמודים, עם ישראל, זה בסדר, קדושה, צדיקים, זה לא. הוא מחפש מקורות, מחפש אמת, הוא מחפש את כל מה שכתוב בתורה על עם ישראל, והוא הולך ושולף משם את כל העובדות האלה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. כדי שלא יהיו להתגבר, שני רע, לא יוכלו להתגבר, שהם ימי רע. כי כשאדם זוכה לאיזה טוב, לבחינת ימי טוב, הוא צריך להשתדל להרבות מאוד במעשים טובים ובעסק התורה, כל מה שיוכל. את כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך, עשה עד שאתה בכוחך. כלומר, תנצל את הזמנים האלה שאתה חזק. יש זמנים שאתה מרגיש יותר טוב בחיים. אז תנצל את הימים האלה. שמה תאגור. זה מה שעושה יוסף. הוא עוגר בר, הוא צובר בר. כמו שכתוב, זכור את בוראיך בימי בחורותיך. כלומר, בימים שאתה חזק, עד אשר לא יבואו ימי הרעה. כלומר, בימי טוב, היה בטוב. כי לכל אדם יש ימי טוב וימי רע. ובעת שמתגברים חז ושלום מהימים ימי רע על האדם, וקשה לעמוד נגדם, הוא צריך להשתמש עם הכוח של ימי הטוב, שהוא אגר, שהוא שם בצד, שהיה לו בתחילה, דהיינו מה שזכה לעשות טוב מקודם. כן, כל זמן שאפשר בידו לעשות איזה טוב, הוא צריך לחטוף מאוד, ולמהר לעשות הרבה הרבה טוב, עד שלא יבואו ימי רעה חז ושלום. אז כולי היי, ואולי יוכל להתגבר על ידי זה להכניע ימי רע. כלומר, אם אין לך רזרבה, אז ימי רע אוכלים אותך. אז כשיש לך טוב, תעשה רזרבה של טוב. ותשלוף את זה כשאין לך כדורים כבר נגד הרע. אז יש לך מחסניות שלמות של ימי טוב. ואז עד שיעבור הרע הזה, אתה תוכל להשתמש בכוחות הטובים שאגרת.
מה זה, לאן לוקח אותי? סופר על... יש איזה מין הרלוגיה כזאת שניתן הבעל שם טוב לרבי נחמן. והרב שרקין, אני חושב, כן, פעתי אצל הרב שרקין, שהוא אומר שכשמגיעים לארץ, יש איזה נדע של התבקיות, אתה מאבד את המוחים שלך.
כן.
הסתכלו את המוחים.
כן.
ואת המדרגה הזו לא זכה לבעל שם טוב, לא משנה למה, ורבי נחמן כן זכה לה. אבל יכול להיות שפה, עכשיו, במחסניות האלה,
כן.
למרות שיש כאן עניין של ביטוי, אין לי גם מחסניות, אולי היה שם איזה בזלם, אבל זה משהו שיכול להיכנס במנגנון הזה.
כי בעצם, למה יש ביטול המוחין? כי אתה מחליף קומה. זה העניין. זה לא ביטול סתם, זה ביטול שמעלה אותך למדרגה העליונה. כי אם אתה לא מתבטל מהסגנון הגלותי, אתה לא יכול לזכות לסגנון ארץ ישראל. כלומר, המעבר הוא קשה.
כמו החכם הזה שלמד 40 יום כדי לשכוח...
100.
100?
כן. שזה, כן, הוא גם צם, וכדי לשכוח את כל תלמודו שבבבל.
טוב, לקחתי את זה למקום אחר.
לא, לא, זה אותו דבר. שזה בחינת יוסף הצדיק, שאסף וקיבץ אוכל בשני הסבא, כדי להחיות עמרה בימי רע. כמו שכתוב, והיה האוכל לפיקדון, מחסניות, מחסנים, כדי שעל ידי זה לא יוכלו ימי הרע לשלוט על ישראל. כי מחיים עצמם ומתגברים עליהם על ידי הטוב שאסף בימי הטוב. שזה בחינת האוכל שאסף יוסף בשבע שני הסבא. כי למחיה שלחו האלוהים להחיות עם רב. וזה בחינת חלום ברו, אחד הוא. מה זאת אומרת אחד הוא? הוא מספר לו כל מיני דברים, ויוסף שולף רק את האחד מתוך השבע. כמו אחד, אחד ואחד, אחד, כן? הוא רואה את האחד, תמיד. כי לפתור חלום פרעה, להכניע שבע, כן? להכניע את השבע, צריך למצוא את האחד. אז כדי להכניע שבע שני הרעב ולגלות שבע שני הסבא, הוא על ידי הצדיק שזכה לאור האהבה שבדעת, כלומר לאחד הזה, שהוא פינת יום אחד, הוא יוודע לשם. וזה חלום פרעה אחד הוא. כן? ליכולת לראות את הנצח בתוך הזמן החולף, כן? זה האחד.
מעמד לא אחד.
מה? כן. על כן קוראים בפרשת מקץ. מה זה מקץ? כי כל זה הוא בחינת שמונת ימי חנוכה שמדליקים בהם נרות חנוכה כדי שיעיר אור האהבה שבדעת בשבעת הימים. לגלות בחינת שבע שני הסבא, כן, או הסובה, שהם בחינת ימי טוב. כלומר, מה זה חנוכה בעצם? זה אמור להיות ימים של חושך. ואתה מביא לשם אור גדול. אז מאיפה אתה מביא את האור הגדול הזה, בתוך החושך הגדול הזה? כן, מהמאגר העליון, ממה שנקרא, כן, אור האהבה שבדעת. על כן התקשה משה בשלושה דברים אלו שסימנם משה. מנורה, שקלים וחודש. כן. כמו שאמרו רבותינו זר, כי בכל אלו השלושה דברים צריכים להמשיך אור האהבה שבדעת. מנורה, מבחינת נר חנוכה, שהם מבחינת נרות שבמקדש, שצריכים להדליקם ולהעירם מאור האהבה שבדעת. מבחינת אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, כלומר המנורה העליונה, השמימית. על כן היה נר המערבי עדות לישראל שהשכינה שורה בישראל. לא עדות לישראל, עדות לבאי עולם, יש פה טעות. עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. שממנו היה מתחיל ובה היה מסיים.
אתה באמת קצת מזכים לי, בברכת כהנים, אני שואלי, אתה עולה למערך, באיזה כוח אתה מברך? אז בכוח הנר המערבי, אתה מנסים את הרובד?
כן.
יש איזה המשך כזה, תקסור של...
כי ממך מה אתה יכול להוציא? זה... דרך אגב, אם...
הוא מופנה, הנר המערבי מופנה למנורה איך יושבת, בדרום, והוא מופנה מערבה, כמו הפרוכת בעצם.
כן.
פרוקת היא גם במערות.
כן.
אם חוצים אותה כבר בקודש הקודשים. זאת אומרת, בכוח מה שיש שם בפנים, אני עכשיו פה יורד לשבע.
נכון.
ופה יש איזה מין מנגנון, שהוא מנגנון כהני כזה, הוא מנגנון מחבר, מה שנקרא שבע שהוא גם שמונה.
כן. נכון, ואם היית לוקח את זה מעצמך, היית מתרוקן.
לא, בואו, אין פה...
לא, אבל זה סוד. איך אתה יכול להשפיע ולא להתרוקן? בגלל שאתה לוקח ממקום שהוא שורש השפע. אם אתה משתמש בשפע של עצמך, אז באמת אתה יכול להעביר. אבל אחרי כמה זמן, זה כמו בקבוק שתייה, שאחרי כמה כוסות הוא ריק. כי זה לא צינור.
זה אפילו לא נוכח. צריך לחשוב על זה.
לא, אבל זה, יש אנשים אולי שחושבים שהברכה מהם. כן. אבל כל התוכן זה שהברכה בעצם רק עוברת. מאחד לשני, זה עושה פירות, זה עובר מאחד לשני בלי סוף. כלומר, אם קיבלת ברכה היום, נגיד, לא יודע מה, קיבלת ברכה ממישהו, ברכה גדולה היום, תמשיך אותה. אל תגיד, וואלה, איזה כיף, היום הייתי באיזשהו מקום, קיבלתי ברכה גדולה מאיזה צדיק. אז תמשיך אותה, תמשיך אותה לאחרים, אז אתה באמת תקנה את הברכה הזאת.
לפעמים באיזה EMP אני מרגיש שיש שיעורים כאלה שמרגישים אותך, שאתה יותר...
נמצא.
יותר... כן, זה יותר זורם. יש שיעורים שקצת פחות זה... אז לפעמים גם בטרמפים, לפעמים זה רואה... להבדיל, כן, איזה...
ככה זה, אנחנו...
משתדלים כל אחד, מה שיכול.
על כן... שם עיקר העדות של אהבה את ישראל לאביהם שבשמיים, כן, במנורה. אחרי זה שקלים, זה השין של משה, מבחינת צדקה, מדוות לב, שעל ידי זה מאיר אור אהבה שבדעת, שמשם עיקר השפע, ובחינת קידוש החודש, כן, זה הקידוש החודש, זה הדבר השלישי, למלות הלבנה מפגימתה, שזה בחינת לגלות ימי טוב ולהכניע ימי רע, שאחיזתם מי מיעוט הירח, כידוע. כי כשהימי רע מתגברים חז ושלום, אזי מצטמצם האור של ימי טוב ונתמעט, שזה פגימת הלבנה, מיעוט האור. צריך להכניע ימי רע ולמלא פגימת הלבנה, שתהיה אור הלבנה כאור החמה. על ידי שממשיכים אור רב מלעילה, שעל ידי זה מתרבה האור ונתבטל הצמצום והמיעוט, שזה בחינת מילוי הלבנה מפגימתה. מבחינת והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים. כי אפילו כשנתמלא מיעוט הירח וזוכים לבחינת אור האהבה שבדעת, לפי בחינתו, אף על פי כן, בבחינה העליונה, הוא עדיין בחינת אהבה שבזמן. על כן צריכים שהבחינה העליונה תאיר עוד יותר ויותר למעלה מאור האהבה שבדעת העליון יותר. כלומר, אנחנו רוצים לעבור את המדרגה הזאת של הזמן למדרגה שהיא למעלה מן הזמן. כי אם אתה מאיר מהזמן לזמן, אז זה לא מספיק. אתה צריך משהו שהיא מדרגה עליונה שעוברת. כן. וזה, והיה אור הלבנה כאור החמה. לא אומרים שהיה באור הלבנה במקסימום של עצמה, אלא כאור החמה נותנים לה דוגמה גדולה. כאור החמה. ואור החמה גם הוא, ברגע שהוא לוקחים אותו כדוגמה, אז הוא גדל. יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. הוא הופך להיות 49 פעמים האור שהיה בבריאת העולם. כמו שהיה בבריאת העולם. שהוא אור הגנוז, ישירת ימי בראשית. כלומר, האור הגנוז הוא בעצם 49 פעם האור של השמש של היום. אז אי אפשר להבין את זה בכלל, כן? אפילו, בוא נגיד שאנחנו נשארים ברובד גשמי. תתאר לעצמך אור 49 פעמים השמש של היום. מי יכול להחזיק מעמד? גשמי, בלי רוחני עכשיו. כן. עכשיו, מה זה אומר ברוחניות? שזה 49 פעמים זיירנפין. כי שמש זה זיירנפין. כלומר, תיקח זיירנפין ותכפיל אותו ב-49. תראה לאיזה מדרגה אתה מגיע.
נשמע כאילו, בעצם אתה הולך ל... אתה הולך לעצם לבינה. זאת אומרת, זה לא...
נכון, זה 7 כפול 7.
7 כפול 7.
נכון, זה עולם הבא. לא, אבל רק להבין את היחס. כמה בינה גדולה מהמדרגה שאנחנו יכולים לראות. זה לא סתם 8. השמונה הזה הוא בעצם 49, זה פי 49 יותר חזק.
אתה לא תמיד, אי אפשר לך להבין את זה. עכשיו במובן, אתה אומר למשל שההבדל בין ספירה לספירה, כמה פעמים, זה כמו ההבדל בין כלב ובין אדם, כן, להבדיל. במדרגות זה...
במודעות, אתה בכלל לא מודע, כמו חתול שלא מודע למה שהוא עושה, ובן אדם לידו.
נעימד אחר.
נכון.
אני משהו בכל הנושא הזה, שעוד מעט אני אגיד מה זה, כל העניין של הלבנה החמה, קראתי גם כן אצל דין עזריה, גם אצלך, ועוד כמה מקומות, אבל בעיקר בשתי הראשונים, שבאמת, הרי זה בא ומדבר על הייחודים העליונים, שפעם היו, איך אומר, כל הפנים, ואיזו מין אחדות מאוד גדולה, ואז דווקא איש ירידה, כדי שיתאפשר הצמצום וכן הלאה. ועכשיו אתם הולכים לתהליך הפוך, בעניין, איך אתם יכולים, בנוי משוכלל. בנוי משוכלל. אבל זה באמת לא, שוב, למשל פה נראה, אומרים כאילו, צריך השאיפה נניח, צריך להגיע, השני לא יותר גדולה ממנו ולא יותר גדול ממנה, מצד שני יום אחד היא עטרת שלו, מצד שלישי, היא עולה, אבל גם כן הוא עולה פי 7, ויש פה... זה ריקוד, זה ריקוד מעניין. וזה תמיד מאוד כאילו על אותם לכאורה, על אותם עבודה. נניח זה, איך אומרים, כנסת ישראל, לא משנה, יש איזה, אולי זה כן משנה לך. פעם אחת זה כנסת ישראל וקודש בריחו, פעם אחת זה מלכות וזה. תמיד כאילו השחקנים, גם לא בדיוק אותם שמות. וראיתי גם, שוב, זה כקו שני, גם בהרבה מדרגות, למשל במתן תורה. יש שם איזה שיעור שלך שגם מתאר כאילו שבעצם הוא מתחיל לעלות שם, ואי כן, זה מדרגה, ואז עוד פעם עולים על מדרגה עוד יותר פנימית, ואז הגיעו שם לאיזושהי מדרגה, או לקחו להם את הכתרים, ירדו. עכשיו שוב בעניין, שוב בית מקדש, שוב הגיעו לזה, שוב...
אבל במנגנון הכללי זה רק עלייה.
לא, בסדר, הכל כאילו
שוב. זה גרף של עלייה.
כן, גרף של עלייה, כן. זה כאל.
כן.
אני רוצה להיות...
נכון, בתוך מגמה של עלייה כללית. כן, אז זה בניין, זה, בוא נגיד שזה טנגו מקובל. טנגו של מקובלים. כן.
אבל מעניין באמת היחס בין החמה ללבנה.
כן.
כל
המשפיע המקבל. שהוא מבחינת התורה הגנוזה, כן, הצדיקים הגנוזים. אז זה תורה גנוזה, הצדיקים גנוזים, מבחינת וייר אלוהים את האור כי טוב, כן, משה רבנו, יהי רצון שנזכה שיתגלו, כן, במהרה בימינו אמן. כל האורות האלה. וזה הבחינת בעלות הארון את הנרות בין הארבעים יקטירנה. הכתורת היא בחינת שמכניעים הקליפות וימי רע ומגלים ומעלים את הטוב. אושרים את עצמנו לבחינת הטוב, בחינת 11 סממני הכתורת כילדות. על כן מקטירים כתורת בעת הדלקת הנרות. מה הקשר? למה אתה מקטיר כתורת בזמן שאתה מדליק נרות? כשנכנעים ימי רע ונתגלה הטוב, זה הדלקת הנרות, שזה בחינת, סליחה, כתורת, אזי נמשך ונתווסף בטוב אור רב מלמעלה. בטיבות הנרות יקטירנה. כלומר, איך אתה יכול לגלות אור גדול על ידי שאתה עושה את הבחינת של הכתורת הזה כדי להכניע את ימי הרע, שזה בחינת הדלקת הנרות. הנרות זה הגילוי של הטוב, של האור. כי נתווסף ונמשך על הטוב אור רע מלמעלה, מלעילה, שזה בחינת אור האהבה שבתא. אז אומרים לך בעצם, תקשור, תכניע את ימי הרע, ואז תגלה את ימי הטוב. תכניע ימי הרע זה כתורת, ואז תמשוך את ימי האור, את ימי הטוב, זה בעצם הדלקת המנורה.